השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו בשיעור דף יומי של 10 דקות מאתר סיני. אנחנו בבא במציע ממוו, נתחיל בסוף ממהי עמוד ב. אנחנו באמצע סוגיה של האם אפשר לקנות בכסף על ידי חליפין. כלומר, ראינו שכסף לא קונה מטלטלין בתשלום רגיל. עכשיו השאלה היא האם הוא קונה על ידי חליפין, כלומר שהכסף יהיה לנו כמו סודר. אז ראינו שזה מחלוקת רב ולוי, ועכשיו בדף הזה אנחנו נמשיך עם הסוגיה הזאת, אבל לפני זה נראה משהו קצר של רב פאפה. אומר רב פאפה, נכון שכסף לא קונה על ידי חליפין, אבל הוא נקנה על ידי חליפין. הוא אומר, כמו שלפי רב נחמן, בשביל חליפין צריך משהו שהוא כלי. אי אפשר לקנות בחליפין על ידי פרי או בהמה, דווקא כלי, אבל חליפין יקנו פרי או בהמה. כלומר, גם דבר שלא קונה בחליפין עדיין נקנה בחליפין, אז אומר רב פאפה אותו דבר, כסף. בסוף, רב פאפה חוזר בו, ואיך אנחנו יודעים שהוא חוזר בו? כי היה פעם שהוא הקנה לשליח, רב שמואל ברח הכסף, והוא הקנה לו את זה אגב מפתן הבית שלו, והוא לא הקנה לו את זה על ידי סודר. אז משמע שגם לפי רב פאפה, למסקנה, סודר לא יקנה כסף, כלומר חליפין לא יקנו כסף. למה הוא חזר בו? כי יש משנה במעשר שני ד' ששם כתוב שאם אני רוצה שחבר שלי יחלל עבורי את פירות מעשר שני שלי, אני תחמן, אני רוצה להתחמק מהחומש של מי שמחלל את הפירות שלו בעצמו, אז אני אומר לחבר לחלל בשבילי. אבל כרגע הפירות איתנו, איתי ועם החבר, אבל כסף יש לי רק בבית. אז אם היה לי כסף, הייתי נותן לו כסף, ואומר תחלל, אבל אין לי כסף. אז לכאורה מה אני אעשה? אני אקנה לו את הכסף על ידי סודר. אבל המשנה לא אומרת את זה. המשנה אומרת, אתה רוצה להתחמק מהחומש, תקנה לו את הפירות, ותחלל אתה את הפירות האלה מהכסף שיש לך בבית. למה המשנה לא אמרה, תקנה לו את הכסף בסודר? כי כנראה סודר לא קונה כסף. אז זה באמת המסקנה. הגמרא מנסה להגיד, אולי המשנה לא דיברה על זה כי אין לו סודר, אז למה לא מקנים על ידי קרקע את הכסף? אז הגמרא אומרת, אולי גם אין לו קרקע. אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת, מה, המשנה באה לדבר על אדם שהוא ערום ואין לו שום סודר ושום קרקע? לא נראה שזה מה שהמשנה מנסה לחדש, אלא כנראה המשנה מנסה לחדש שבאמת כסף לא נקנה על ידי חליפין. אז זה היה רב פאפה. עכשיו אנחנו חוזרים לדיון המרכזי. האם כסף עושה חליפין או לא? אז ראינו בדף הקודם שזה מחלוקת רב ולוי. עכשיו אנחנו רואים, אנחנו ממש באמצע עמוד א', שגם אולה, גם רב אסי, גם רבא בר בר חנה בשם רב יוחנן, כולם אומרים שכסף לא עושה חליפין. ומכאן ועד סוף עמוד ב', אנחנו נביא שלושה ראיות לזה שכסף כן עושה חליפין, ואת שלושתם נדחה. אז נראה ראיה ראשונה. ראיה ראשונה מביא רבי אבא נגד אולה ומקשה עליו מברייטה. בברייטה כתוב שבעל הבית שהפועלים שלו פוגשים אותו בשוק ואומרים תביא לנו כבר כסף, הוא לא שילם להם, הוא רוצה לשלם להם אבל אין עליו עכשיו כסף, אז הוא הולך לחנוונים והוא מבקש ממנו דינר, והוא אומר לו תן לי דינר, לי יש בבית יפה דינר ועוד טרייסית, שזה עוד מטבע קטנה, כלומר אני אתן לך יותר ממה שאתה נותן לי, שזה בעצם ריבית. ואומרת הברייתא, אם באמת יש לו בבית את זה, אז זה מותר. למה זה לא ריבית? אז הגמרא מבינה שמה הוא עושה, הוא בעצם לא לווה ממנו את הדינר הזה, ומביא לו אחרי זה דינר, אלא הוא קונה ממנו את הדינר, ובאותו רגע הוא מקנה לו את הדינר שיש לו בבית, והטריסית, על ידי קניין חליפין, ולכן זה לא ריבית, כי בכלל לא היה פה הלוואה, היה פה מקח וממקר. אז הנה רואים שכסף עושה חליפין. דוחה הגמרא שתי דחיות. דחייה ראשונה, נכון, באמת פה מדובר לא בהלוואה אלא בחליפין, אבל לא מדובר פה בכלל על כסף. הכסף הזה שהוא ביקש, הדינר הזה, היה מטבעות נחושת שהם עוד לא הוטבעו. כלומר, זה ממש חומר של נחושת, עוד לא נחשב מטבע. אלא זה נחשב מטלטלין, וזה אנחנו יודעים שמטלטלין עושים חליפין. לכן שם זה עושה חליפין, אבל כסף לא עושה חליפין, ובאמת מדייקים מהברייתא שככה משמע, כי הוא לא אומר לו, יש לי דינר בבית, הוא אומר, יש לי יפה דינר. כלומר, יש לי משהו ששווה דינר, לא דינר ממש, כנראה שזה לא ממש מטבע, זה עוד לא הוטבע. זה דחייה ראשונה. דחייה שנייה, אומר רב אשי, באמת כן מדובר פה על הלוואה, ולא מדובר פה בכלל על חליפין, אז אתה לא יכול להוכיח לי מכאן כלום לגבי האם כסף עושה חליפין או לא. אז אם מדובר פה על הלוואה, אז למה זה לא ריבית? אז אומר רב אשי, גם הוא מסכים שמדובר פה על מעות נחושת שהם עוד לא הוטבעו, אבל הוא אומר, מותר לעשות בכזה מצב הלוואה שלכאורה יש פה ריבית, כי זה כמו מקרה של הלווני עד שיבוא בני, או עד שאמצא מפתח. כלומר, כשמישהו לווה משהו, לא כי הוא צריך את זה לזמן, אלא כי פשוט יש לו את זה, אבל כרגע הוא לא יכול להשתמש בזה. הרי כל איסור ריבית זה בעצם שאני משלם תוספת כסף על שכר המתנת מעות. כלומר, על הזמן שהכסף נמצא אצלי, אני מוכן לשלם על זה יותר מהסכום עצמו של הכסף. אבל כאן, אני לא משלם יותר בגלל שאני רוצה את זה לזמן, אני משלם יותר בגלל שאני צריך את זה פה ולא בבית. יש לי את זה בבית. מצב כזה לא נחשב ריבית. עכשיו תראו בתוספות, הוא אומר זה לא נכון. הדין הזה של עד שיבוא בני או עד שמצא מפתח, נאמר לגבי מישהו שלווה שאה בשאה. לא לגבי מישהו שלווה שאה בשתי שאות, אז זה כבר ממש ריבית. ובזה לא אמרו את זה, אומר התוספות, נכון שבהלוואה ממש, השאה בשאתיים עד שיבוא בני באמת היא אסורה, אבל פה זה גם לא הלוואה ממש, זה יותר נראה כמו מקח וממכר, לכן הקולה הזאת שזה מקח וממכר, בנוסף לקולה הזאת של עד שיבוא בני, ביחד מתיר את זה. אז זה היה שתי דחיות לראיה הראשונה. עכשיו אנחנו ניגשים לראיה השנייה, שכסף כן עושה חליפין. ראיה השנייה ממשנה בקידושין כ"ח עמוד א', כתוב שם ככה, כל הנעשה דמים באחר, מה זה כל הנעשה דמים באחר? מבינה הגמרא שזה בעצם כסף, שקונים איתו דברים, כיוון שזכה זה, נתחייב זה בחליפיו. משמע, הוא עושה חליפין. משמע שכסף עושה חליפין. עכשיו הבעיה היא שבסוף אותה ברייתא, אני טיפה קופץ להמשך הסוגיה, כתוב שם כיצד, והדוגמה שמביאים זה שמחליפים פרה בשור. אם אתה אומר שמדובר פה על כסף, למה לא הביאו דוגמה של כסף? אז הגמרא תסביר בהמשך שבדרך אגב רצו להשמיע לי עוד משהו שאפשר לעשות חליפין גם על ידי פרה ושור ולא חייבים דווקא כלי. אז זה הווה אמינא שלכאורה יש פה ראיה שכסף עושה חליפין. דוחה רב יהודה ואומר לו, צריך לקרוא את המשנה הזאת אחרת. כל הנישום דמים באחר, לא כל הנעשה דמים באחר, אלא כל הנישום דמים באחר, כלומר, מטלטלין ששמים אותם בדמים, מעריכים כמה הם שווים על ידי דמים. אז בעצם מדובר פה על מטלטלין ולא על כסף, וכתוב שהוא עושה חליפין. מה החידוש? אז לפי רב ששת, החידוש מובן. רב ששת אומר, בניגוד לרב נחמן שהזכרנו מקודם, שגם פירות וגם במה עושה חליפין. אז זה החידוש. ואז באמת, הסיפה מסתדרת מצוין. הדוגמה היא פרה ושור ולא כסף. אז יותר מסתדר עם ההבנה הזאת שמדובר פה על מטלטלין ולא על כסף. אבל מה עם רב נחמן? רב נחמן הרי אומר שבשביל חליפין צריך כלי, ופרה לא יכולה לשמש כחליפין. אז על מה כל המשנה הזאת מדברת? הרי בסוף היא גם מביאה דוגמה של שור ופרה. אז לא יכול להיות שמדובר פה על חליפין, אז על מה מדובר פה? אז רב נחמן מעמיד את זה, הוא אומר שהמשנה הזאת באה להגיד לנו שיש דמים שהם קונים כמו חליפין. מה הכוונה? נגיד, אני אמרתי שאני מוכר לך פרה, וכבר משכת את הפרה, ואתה עכשיו חייב לי 1,000 שקל בשביל הפרה. עכשיו אתה אומר, במקום שתביא לי 1,000 שקל, אתה רוצה להביא לי שור. אז אני אומר, בסדר, והסכמנו שזה יחסה את ה-1,000 שקל, באותו רגע שהסכמנו, השור הזה כבר קנוי לי, ואני כבר חייב בעונצים שיקרו לשור. כלומר, אם יקרה עכשיו משהו לשור, אני אחראי, השור הזה כבר עבר לבעלותי. אז זה סוג של קניין דמים, כי השור הזה הוא בעצם תשלום, הוא דמים, ובכל זאת זה עובד. למה זה עובד? עכשיו צריך להגיד פה הקדמה קצרה על בכלל על קניין דמים. אמרנו שדמים לא קונים מטלטלין, אבל למה הם לא קונים מטלטלין? אז יש בזה מחלוקת. ריש לקיש אומר שמהתורה הם לא קונים מטלטלין, אבל רבי יוחנן אומר שבאמת מהתורה דמים כן קונים מטלטלין. למה הם לא קונים? כי יש חשש שנקרא נשרפו חיתיך בעלייה. כלומר, אם אני אלך לחנות ואני אשלם לו עבור חיתים בכסף, וכבר קניתי את החיתים בלי שמשכתי אותם, ואז יקרה משהו לחיתים, נגיד יהיה איזה שריפה, המוכר יגיד לי, זה כבר שלך, אכלת אותה. אתה שילמת, זה כבר שלך, אני לא צריך לשמור לך, שלך נשרף. אז כדי שזה לא יקרה, אמרו, דווקא משיכה תקנה מטלטלין, בשביל שרק כשזה אצלי בפועל, אצל הקונה, רק מאז אני אחראי. עכשיו פה אמר רב נחמן שברגע שהסכמנו שהשור ישמש כתשלום, מאותו רגע אני נהייתי אחראי אליו. למה פה אין חשש שנשרפו חיתיך בעלייה? כלומר, פתאום יקרה משהו לשור ואז הוא יגיד לי שזה שלי כבר. אומרת הגמרא, כיוון שזה גזירה דרבנן, הם גזרו רק במקרים שהם שכיחים. וזה מקרה שהוא לא שכיח, לכן בזה לא גזרו. אז זה היה ההסבר של המשנה הזאת. לפי רב נחמן, שאמר שאי אפשר להסביר שזה בא לחדש שזה אפילו פירות, כי לדעתו זה דווקא בכלי. עכשיו רב נחמן הסביר את זה לפי רב יוחנן. מה הוא יעשה לפי ריש לקיש? ריש לקיש אומרים שמעות לא קונות אפילו מהתורה, ואז גם במקרה הזה המעות האלה לא יקנו, השור הזה לא יקנה לי עד שאני אמשוך אותו בפועל. אז מה על משנה מדברת? אז חייבים להגיד שלפי ריש לקיש הוא יסכים עם רב ששת שזה בא לחדש שאפילו פירות. סיימנו עם הראיה השנייה, עכשיו אנחנו עוברים לראיה השלישית והאחרונה, שכסף עושה חליפין. במשנה שלנו כתוב, כל המטלטלין קונים זה את זה. מה זה בא לחדש? אומר יש לקיש, זה מחדש שאפילו כיסמאות קונה כיסמאות. איך? לכאורה לידי חליפין, אז הנה רואים שכסף עושה חליפין. גם את הראיה הזאת אנחנו דוחים, אומר רב אחא, מדובר פה לא במאות, אלא במטלטלין. כלומר, מדובר פה במאות פסולות. מאות פסולות הן לא נחשבות מאות, אלא הן נחשבים מטלטלין, והוא אומר, זה יכול להיות שהם נפסלו על ידי המלכות, או שהם נפסלו על ידי האנשים. למה הוא צריך להגיד את שניהם? יש צריכותה, כי כשנפסלים על ידי המלכות, עדיין יש אנשים שקצת משתמשים, כמה שמלן שזה עדיין נחשב פסול, מטלטלין, וכשהם נפסלים על ידי האנשים, זה דווקא באזור הזה, אבל יש אזורים שעדיין משתמשים בהם, כמה שמלן שבכל זאת זה נחשב פסול ומטלטלין. וסיימנו שלוש ראיות שכסף עושה חליפין, ואת שלושתם דחינו. כל טוב. אני מזכיר שאפשר להוריד את השיעורים באתר סיני, ואני מזכיר שאפשר להקדיש שיעורים. כל הקדשה כזאת מאוד עוזרת לנו להמשיך את הפרויקט הזה, ומי שמקבל את השיעורים במייל או ב-RSS מקבל איתם פרסומות. אם יש פרסומת שמעניינת אתכם, רק אם היא מעניינת אתכם, אז אתם מוזמנים להסתכל מה כתוב בה, זה גם עוזר לנו. כל טוב.